אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציה ובאתר ובכל מיני אמצעים אחרים טכנולוגיים חדשניים. איתנו באולפן ילנה גולדנברג ותמיר צוברי שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם. שלום מאיה.
שלום יובל. לא מזמן ערכנו כאן בתוכנית דוקטור עמרי הרצוג, שטען שרוחות רפאים אכן קיימות וסובבות אותנו.
את הסכמת איתו.
אני הסכמתי איתו בהחלט. יש לי איזה מין תופעה כזאת בווליום של המערכת, שאני שומעת מוזיקה, שלפעמים פתאום לא, זה לא עובד. אני לא שומעת כלום.
כן.
ואז אני ישר קוראת למומחה שלי, לא נעים להגיד, לגבר בבית, ואני אומרת לו זה, או אני נוזפת בבן שלי, ואני אומרת לו, למה אתה משחק לי בווליום? וכל מיני שטויות כאלה. ובשבוע שעבר גיליתי דבר מדהים, שמעתי מוזיקה ופתאום היא נפסקה.
כן.
ועוד פעם אמרתי, אוי, יש תקלה, כמה נורא וזה, ואז גיליתי שהווליום פשוט
ירד.
ירד בעצמו.
על ידי רוח הרפאים.
ואז זה רוח הרפאים. אני גם יודעת של מי, אבל אני לא אכנס לזה.
יש את הקטע הזה שאתה יושב בבית.
כשסיפרתי את זה, אגב, לבן שלי, ואני הרי נוזפת בו על זה כל הזמן.
אז הוא אמר שזה תמיד היה
לא, הוא מאוד מאוד צחק. זה נורא יצחיק אותו, שאני כל הזמן מאשימה אותו.
הוא לא מנצל את זה כמו שצריך.
וזה מאוד יצחיק אותו.
הוא אומר, כל הפעמים האלה שהתעצבנת עליי, לא יודע, 20 שנה האחרונות, זו הייתה רוח הרפאים, עכשיו בבקשה תתנצלי.
אז כן, זה היה סוג של להתנצל, להגיד לו, תראה, זה מה שקרה. זה לא, אני יודעת שזה לא אתה.
זה לא אתה, זה רוח הרפאים. טוב, בן אדם צריך להיחס בכל מה שיש לו, אין ספק.
אז היום אנחנו נשוב ונבחן את הסוגיה הזאת, בקיצור, באיזשהו אופן, בעקבות פואטיקן רפאים 2020, סדרה של 13 הרצאות על רוחות רפאים, שמקיים מוזיאון אשדוד לאומנות, לצד תערוכה שם שתעלה באותו נושא. אנחנו נדבר עם אורי אביב, שירצה על רוחות רפאים במדע בדיוני דווקא. שזה, קוראים לזה מדע בדיוני, אבל אני לא יודעת אם זה כזה מדע בדיוני. אמת לעמיתה, אמת צרופה. נדבר גם עם תמר גרסטנהבר על אוסקר ויילד. היא דוקטורנטית שחוקרת אותו. אתמול ציינו 120 שנים למותו. ואנחנו נבדוק את הטענה שלה. זאת אומרת, הרי לאוסקר ויילד יש חיים מאוד מאוד טרגיים, נוראים. בעיקר סופה, מאופן שבו זה הסתיים כל העסק הזה, והוא שם בכלא, וכל הדבר הזה על הומוסקסואליות, דברים נוראים, באמת, זווה. והיא תטען שזה חלק מהאתוס שלו בעצם.
נכון.
כל הדבר הזה. הוא הקריב את עצמו על מזבח האומנות.
כן.
בשביל היופי אפילו.
בשביל היופי, בדיוק.
זה מה שהיא תגיד. אבל טוב.
זה קצת יותר מורכב.
נכון.
היא עושה קריאה צמודה, פסיכואנליטית לקניינית, של אוסקר ויילד, שזה נשמע כמו משהו שאת מיד כאילו זה מגדלת איזה אור מאוד עבה מולו.
זה נשמע כמו הרבה מילים גסות.
אבל נדמה לי שזה קריאה מאוד מעניינת.
נכון. אז אנחנו נדבר איתה, נשמע על מה מדובר. אנחנו נתחיל אבל עם חנה סנש, אפרופו חיים נוראים, הלוחמת והצנחנית. אגב, זו שאלה טובה לחשוב, האם אפשר להגיד חיים נוראים בגלל סוף של חיים שהיה נוראי? אולי הם לא היו חיים נוראים, רק הסוף.
הם פשוט היו מאוד קצרים.
נכון. אז אוקיי, הלוחמת והצנחנית, הארכיון שלה נקלט בספרי הלאומית, זה אוסף של יומנים, צילומים, התכתבויות, מחברות, פתקים ועוד. ואת זה אנחנו מציינים כרגע.
נכון.
זה דבר די מרגש.
זה די מרגש. בשנת 1945, שנה אחרי שהיא הוצאה להורג, נמצאה מתחת למיטה שלה בקיבוץ תות ים, מזוודה עם מכתבים, יומנים, שירים, עוד הרבה דברים אחרים גם. לחומרים האלה התווספו אחר כך חומרים שאימא שלה הביאה, אימא שלה קטרינה הביאה את זה מבודפסט, כל מיני דברים שהיו מילדותה, וכל החומרים האלה נשמרו בדירה של האימא בחיפה. האחיינים של חנה סנש, בניו של אחיה, גיורא, איתן ודוד, נטלו על עצם את האחריות לשמור על האוסף, זוון מאוד מאוד עשיר ורחב, במיוחד בהתחשב עובדה שהיא הוצאה להורג בגיל 23 בסך הכל, אחרי שהוא אשמה בריגול בהונגריה.
נכון. האוסף שהוא עבר לפי הספרייה הלאומית, כולל כמה פריטים מרגשים, כמו עיתון שהיא ערכה בגיל 6, צמד פתקים שנמצאו בכיסים לתא לאחר הוצאתה להורג, שיר אחרון שהיא כתבה בהונגרית, ופתק שהיא כתבה לאימא שלה. הם אמרו בספרייה הלאומית של הארכיון שהספרייה מקבלת כעת יש חשיבות ומשמעות עצומה מבחינה לאומית, ספרותית, היסטורית, ובעיקר ערך חינוכי וציוני רב. וגם הם אמרו שבמהלך השנה הבאה, וזה הקטע המרגש, הרי אנחנו כלואים בבית ולא יכולים לעשות כלום, נכון. ואנחנו רוצים לראות את זה, אז במהלך השנה הבאה, שנת המאה להולדתה של חנה סנש, הספרייה תפעל להנגשת החומרים דיגיטלית. נוכל להיכנס ולראות מה קורה שם.
ולפשפש בכל הדברים האלה, הם עושים את זה הרבה הספרייה הלאומית. יש להם פרויקט גדול להנגשת הרבה מהאוספים שלהם, וזה באמת מאוד חשוב בימים האלה.
נכון.
ושווה כאילו פשוט ללכת להציץ, זה נורא נורא מעניין.
אז בוא נשתף בקצת.
כן, נתחיל עם המחברת השירים שלה. עם הקדשה, יש לה ושיר שהיא כתבה. את מקריאה?
כן, למרים יצחק, נכון? לקוראת ומבקרת הראשונה והחביבה שלי בידידות אמיתית חנה. נכון. זאת ההקדשה, ואקרא את השיר. אוקיי, קודם כל זה כתוב נהלל, זה נכתב בנהלל בשנת 1940. נובמבר 1940. ממש בעת הזאת.
כן.
ב-1940.
לפני 80 שנה בדיוק.
נכון. במדורות מלחמה, זה השם של השיר. במדורות מלחמה, בדלקה, בשריפה, בין ימים, בוערים של דם, הנני מבעירה הפנסי הקטן, לחפש, לחפש בן אדם. שלהבות השריפה מדעיכות פנסי, אור האש מסנבר את עיניי, איך הביט, איך הראה, איך ידע, איך הכיר, כשהוא יעמוד לפניי. תן סימן, אלוהים! תן סימן על מצחו, כי באש, בדלקה ובדם. כן אכיר את הזיק הטהור הנצחי, את אשר חיפשתיו, בן אדם. וואו.
כן.
טוב.
זה גם היו ימים סוערים, כמובן.
מחפשת בן אדם.
מחפשת בן אדם.
ותמים כזה וחמד. כן.
יש לנו גם, הם פרסמו גם כמה קטעים מתוך היומן שלה, ואנחנו נקרא עכשיו, האמת היא שמה שמקסים, וכבר כתבו על זה בפייסבוק אנשים וכולי, זה גם הדרך שבה היא קצת ממציאה את העברית, וגם שגיאות הכתיב שלה. למשל, אנשים שמו לב שהם פרסמו את השיר
של הליכה לקיסריה.
הליכה לקיסריה, והיא כתבה שם עולם, שלא יגמר לעולם עם א'.
נכון.
ויש בזה משהו כמובן מקסים, היא בסך הכל בחורה צעירה שזה לא שפת האם שלה, והיא כותבת שירה, ואז גם היומן כתוב בשפה שהיא לא לגמרי מדויקת תמיד, אבל יש בזה, למשל היא כותבת קצת עייפה, אז זה קוף צדיק תת א' י' פי ה'. אז אני מקווה שהבנתי את הכל, האמת. אני אקרא קצת על ההחלטה לעזוב לקיסריה. אז היא כותבת כך, אני מחפשת משהו, אבל מי שיש, אני דוחה רחוק. די על זה, אני מתחילה לפחד על עצמי. לפעמים אני מרגישה קצת עייפה, כי העבודה במחסן ובתנועה יחד די מאמצים. אני הולכת להפסיק בתנועה. בכלל, מעוניינת לעבור לקיסריה, בהקדם. אמנם כאן התאקלמתי כבר די טוב, אבל קיסריה מושך אותי במיוחד, וחבל לי על הזמן שאני יושבת כאן. אבל הדברים זזים אצלנו לאט מאוד, ואין לקוות את זה עדיין. די, אלך לישון. מחר בבוקר נצא לטייל עם הילדים. צריך קצת כוח ומרץ. ואז יש לנו את הרשומה הבאה, זה כבר יום אחר. היום הוחלט בישיבת מזכירות על העברתי לקיסריה. אני מקבל, כך היא כותבת, אני מקבל את הדבר ברגשות מעורבות. הכל כפי שהיא כותבת, רגשות מעורבים כמובן. אמנם לחמתי על זה זמן בתוקף, אבל היא כותבת, הקשיים ברורים לי למפרע. חברה מצומצמת ולא מתאימה, אבל ייתכן שאתמצא בה בכל זאת. אין לי עדיין תמונה ברורה מה אעשה, אבל אשתדל. קשה לכתוב בגלל העת. אני מפסיקה.
יפה. נקרא גם את השיר האחרון שהיא כתבה. כן. השיר הזה שנכתב בבית הסוהר, נמצא בכיס סמלתה, אחרי שהיא יוצאה להורג. תרגם אותו, אותו היא לא כתבה בעברית, הוא תורגם לידי אביגדור המאירי.
כן.
אחד, שניים, שלושה, שמונה האורך. שני צעדים הוא רוחב הצלע. החיים מרפרפים בסימן שאלה. אחד, שניים, שלושה, אולי עוד שבוע. או סוף הירח ימצאני פה עדיין. אך ממה לראשי העין. כעת, בחודש יולי, בת חפגימל אהי. במשחק נועז עליי מספר עמדתי. הקובייה קרקרה. הפסדתי.
רוחות רפאים, נושא שתמיד חביב לחזור אליו, במיוחד כשאנחנו מרגישים כולנו כאילו אנחנו קצת רוחות רפאים בעצמנו איזו תקופה. אולי זה רק אני?
זה רק אתה.
זה רק אני? אולי כמה מהמזינים מזדהים כרגע. אולי לא רוחות, זומבים אולי?
זומבים כן.
זומבים כן, זה לא בדיוק רוחות רפאים. רוחות רפאים הרבה יותר טוב מזומבים אגב.
אני לא יודעת, אני לא מבינה בזה.
אם עכשיו את צריכה לבחור...
אני לא מבינה בזה.
רוח רפאים וזומבי, את יודעת מה זה רוח רפאים ומה זה זומבי? אם את צריכה לבחור אחד מהם.
כן, אני כנראה אבחר ברוח רפאים.
יותר טוב. מה, אתה יכול לעשות דברים וזה, זומבי זה לא... בקיצור, רוחות רפאים, במוזיאון אשדוד, יקלמו החודש, החל ממחר ועד הסוף, החודש את פואטיקן, סדרה של 13 הרצאות שתעסוקנו ברוחות רפאים בספרות, בשירה, בקולנוע, במוזיקה, באופנה ובאומנות. זה בהשראת תערוכת רפאים במוזיאון, זה יקרה כמובן. אונליין הכל, בגלל שכולנו זומבים. בין השאר, עודד וולקשטיין ידבר שם על פרנקנשטיין, נועה מנהיים תדבר על דרקולה, יערה שחורי תדבר על דמות האם המתה, ועוד ועוד. סדרת ההרצאות תיפתח מחר עם הרצאה של אורי אביב, שהוא מנהל פסטיבל אוטופיה למדע בדיוני, שידבר על הנסתר, הטאבו וחזון המחר בספרות ובקולנוע, מדע בדיוני. שלום אורי אביב.
שלום רב, ואני אתחיל בלא להסכים, אני חושב ש...
עדיף להיות זומבי?
להיות זומבי, כלומר, אם אתה כבר מת, אז אתה מת, אתה לא מודע להיותך זומבי. וכשאתה רוח רפאים, אתה נותר באיזשהו מקום בעיניי לעד.
רגע,
בוא נדבר. ברוחות רפאים, אתה חושב שהן סובלות בעצם, לא נהנות?
זה הדיבור, כן.
הן כלואות שם?
הן עושות את כל הרע, הן עושות את כל הרע כדי שישחררו אותם והם יוכלו לעבור לעולם הבא.
אני לא כל כך... אני מגיע מעולם אחר, מעולם המדע הבדיוני דווקא.
אוקיי.
אז בכלל, איך זה רוחות רפאים במדע בדיוני באמת? מה הקשר?
אז קודם כל, אני אתחיל בכך שמדע בדיוני היא כמובן הספרות או הטקסטים החשובים ביותר של ימינו, וזה, אני יכול לומר, אבל יותר חשוב שיובל נוח הררי אמר, ברעיון לוויירד, והצטרפו אליו ומצטרפים אליו שורה ארוכה של מנהיגים והוגים והוגות ומנהיגות, מישל יחימוביץ' ועד דוד אבידן, מדוד בוי ועד צ'רצ'יל.
נכון.
וכמובן, בנימין זאב הרצל שלנו.
מדוע, אבל למה אתה חושב שזו הסוגה הכי חשובה?
איזה יופי ששאלת.
במקרה הכינותי מראש תשובה.
מדע בדיוני עושה המון המון דברים מרתקים. הוא אומנות פורצת דרך בכל מובן אפשרי, בוודאי שבקולנוע, ובוודאי שבכל טקסט ובכל דרך אומנותית. מעבר לזה, הוא עוסק במדע, והוא מלהיב מאוד ילדים ואת הציבור בכלל במדע, והוא מהווה השראה, אבל הדבר הכי חשוב, ובזה אני אעסוק, זה הדיון העמוק שהוא מביא איתו, ובכך הוא היצירה האומנותית אולי החשובה ביותר של המאה ה-20, הדיון המעמיק שהוא מביא איתו בנקודת המפגש של אתיקה וטכנולוגיה, של מדע וחברה. עכשיו, איך כל זה מתחבר כמובן לרפאים? אני אדבר על הרוח שבמכונה. אבל יותר נכון, אני אקח את הרוח שבמכונה כאחת הדוגמאות למה שתיארתי כרגע. הרוח שבמכונה כמובן, מה מותר האדם מהמכונה, אם נרצה.
רגע, אבל יש רוח למכונה? מה זאת אומרת רוח למכונה? המכונה היא חפץ.
אוקיי, בוא נדבר על זה.
יאללה. אני אשמח לשמוע על זה.
אז רק כדי להשלים את האמירה, מדע בדיוני חוקר באמת את נקודות הגבול האלה, את נקודות הקיצון האלה, ההבדל בין מת לחי, בין חי למת, בין חי לאלמת, בין חי לאלמוות, בין אדם לחיה, ובין אדם למכונה כדוגמה. עכשיו, אחת הסוגיות החשובות של ימינו היא סוגיית הרובוטיקה, הרובוטים, המיקון הרובוטי, שאגב, נהגה לראשונה במדע הבדיוני, לפני כמעט 100 שנה. המילה רובוט נגתה לראשונה ב-1921 במחזה של המחזה הצ'כי קארל צ'אפיק. עכשיו, פאסט פורוד לימינו אנו. לפני שנתיים או שלוש, אם אני לא טועה, נמכר לראשונה ציור בשם הדיוקן של לורד בלאמי ב-420,000 פאונד, אם אני לא טועה. הציור הראשון שעוצב צויר כולו על ידי אלגוריתם.
אוקיי.
האם מכונה, זה שמכונה יכולה להיות עובדת פס ייצור מצוין, זה שהיא יכולה להיות לשרת אותנו בדרכים מגוונות, זה שהיא יכולה להסיע אותנו בתוך זמן קצר ברחבי העיר או ברחבי המדינה, זה אנחנו יודעים. האם מכונה למשל יכולה להיות יצירתית?
יש גם עכשיו את המכונות, דיברנו על זה כמה פעמים פה, אתה מחשב שכותב ספרים.
ה-GPT-2 וה-GPT-3.
נכון, ה-GPT-3, ואגב, אני אעשה כוכבית קטנה, בישורה של עדי, ואגב, כל הכבוד לעדי הרוש ולמוזיאון אשדוד לאומנות על התוכנית הנפלאה הזאת, פסטיבל אוטופיה שמתקיים גם החודש, יהיה לנו אירוע על הנושא של בינה מלאכותית עם צילה חסין ובועז לוי. שם מתעסק הרבה עם GPT-3.
כן, אנחנו מרגישים שבועז לוי הוא ידיד התוכנית.
כן, הוא היה פה.
הוא זה שסיפר לנו על זה.
הסביר לנו על הדברים האלה. אבל אתה יודע, הרבה אנשים טוענים שזה לא יצירתיות, וזה לא רוח, וזה לא כלום. זה אלגוריתם בדיוק כמו 1 פלוס 1 שווה 2, זה לא שונה, זה רק מורכב יותר.
אז את הדיון הטכנולוגי אני רוצה לעשות באמצעות כמובן מדע בדיוני.
Okay.
כי מדע בדיוני חוקר את השאלה הזאת בדיוק מקדמת דנה. מההרצאה של עודד וולקסטיין על פרנקנשטיין ועד ימינו אנו. והוא מייצר תשובות, חלק מהתשובות שהוא מייצר הן מאוד דיכוטומיות, מאוד חד משמעיות. תשובות של מרד המכונות מצד אחד, או איזושהי אוטופיה שתשרת אותנו מצד שני, אבל הרבה מאוד יצירות מדע בדיוני עוסקות במקומות יותר מורכבים מאלו. בנושא של כיצד נקבל חברתית, סוציאלית, רגשית, יצור שלכל בכל צורה נדמה לנו שהוא אנושי.
זה כמו בלייד ראנר וכולי, שאנחנו לא יודעים בעצם האם יצור שעומד מולנו אדם או מכונה, כיוון שבעצם או שבאמת יש בתוכו רוח, כמו שאתה אומר, או שהוא יכול לחכות את זה בצורה, לעבור את מבחן טיורינג, מה שנקרא. לחכות את זה בצורה טובה.
אמרת נכון, האם אנדרואידים חולים על כבשים חשמליות כמובן, ספרו של פיליפ קיי דיק, עליו מבוסס הסרט בלייד ראנר, הסרט האהוב עליי, אם הייתה לי אפשרות, הפסטיבל שלי היה רק בלייד ראנר במשך שבוע שלם. יש פה כמה סוגיות מעניינות שנובעות, וואי, איבדתי את חוט המחשבה שלי,
חשבתי
על בלייד ראנר.
תשמע, זה סרט מאוד מורכב.
התרגשתי נורא.
אנחנו בעצם מדברים על הדרך שבה אנחנו נפגשים עם רובוט, יצירות מדע בדיוני שעוסקות בין השאר בזה שאנחנו נפגשים עם רובוט, ואנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מתנהגים עם משהו שהוא לא אנושי, אבל הוא כולל את ה... בשביל זה אני פה.
החזרת אותי. אני אתן לך שני כיוונים, הקשר הזה, זה המקומות שבהם מדע בדיוני עוסק בטבויים, בסוגיות שהן פחות מדוברות. קודם כל אני חוזר לרובוט, ובבלייד ראנר אני אזכיר לנו שהאנדרואידים שתקופת חייהם היא 4 שנים, משרתים את בני האדם במשימות מסוכנות off-world, מה שנקרא. הם החיילים, הם הפועלים של פעולות כבדות, קשות ומסוכנות או מונוטוניות. עכשיו, הם נראים ומעוצבים כמו בני אדם עבור הקלות שלנו לתקשר איתם. אבל הם חיים רק 4 שנים, ומה בעצם עשינו בזה? אליבא דה פיליפ קיי דיק ורידלי סקוט הבמאי, ייצרנו שורה של יצורים, או יצורים, איך זה מובחן מרובוט תעשייתי או מכונת כביסה?
כן.
זה כיוון אחד. ואז השאלה היא, באיזה נקודה אנחנו מתחילים להרגיש שונה מול הדבר הזה? יש בזה סוגיות של, כמובן, אמפתיה. מתי האדם הפרטי מרגיש אמפתיה למכונה או לדבר, לעצם דומם? עכשיו, כולנו מרגישים אמפתיה באופן אבסורדי לעצמים דוממים. אנחנו יכולים, לי יש, אני מראה בהרצאות וידאו של מכונת כביסה, שלאט לאט, משליסים פנימה, משליסים לתוכה אבן, והיא לאט לאט מתפרקת. וזה כואב לראות את זה.
תשמע, אני אוהב את הטלפון שלי, אני ממש מחובר אליו.
נכון.
בצורה רגשית.
נכון, זה הדוגמה הבאה בתור. עכשיו אני אלך איתך לכיוון, אני אלך איתכם לכיוון אחר. אמרת מבחן טיורינג, המבחן ש... בעצם מייצר לנו הבחנה בין אדם למכונה. האם תינוק בן שנה יודע לעבור את מבחן טיורינג? יכול לעבור את מבחן טיורינג?
נכון. סוגיה טובה.
האם, וסליחה, זה לא עניין של בוטות. האם אדם עם תסמונת דאון, או אדם פגוע שכלית, או אדם שעבר שבץ? ביום שאחרי השבץ שלו, האם הוא עובר את מבחן טיורינג?
כנראה שלא.
מהו מבחן טיורינג? ואיזה מבחן טיורינג אנחנו מעבירים? אז השאלות האלה שהן קשות והן מורכבות, נחקרות בצורה מדהימה במדע הבדיוני, והן מבססות לנו, הספרות הזאת היא מבססת לנו תשתית מחשבה על הנושאים האלה שהם לפנינו, לפתחנו.
וגם הם באיזשהו אופן... עתידניים, זאת אומרת, הם כאילו חוזים את המחר בנושאים שהם מתעסקים בהם. תמיד צעד אחד לפנינו.
נורא, אני מבין את הרצון ואת החשק לראות את הדברים האלה ולהגיד, וואו, איך הם חשבו על זה?
וזה לא ככה?
הם לא דיברו על העתיד.
אוקיי.
הם מדברים על ההווה?
הם דיברו על הפחדים והחששות והחרדות, ואולי גם לגבי התקוות שלהם, מההווה שלהם. חלק מזה זה נורות הזהרה שהם סימנו לגבי העתיד.
אז זה פשוט, פשוט התממש חלק מהדברים. הפחדים התממשו, כמו שבאמת קורה לנו בחיים.
חלק מהפחדים התממשו, אבל 1984 ג'ורג' אורוול נכתב כאות הזהרה, והוא ממשיך ומהווה תמרור הזהרה עבורנו שוב ושוב ושוב, כן? ואנחנו... שמים לב אליו.
אני רוצה...
ואז אם אני אחזור לרובוט המקורי של קארל צ'אפק ב-1921, מה קורה שם? באגב, סיעה או תחילת סיעה של המהפכה התעשייתית השנייה, פס הייצור, פורד מוטורס, תעשיין, מקים, שורה של... מקים גזע שלם של... בהיעדר מילה אחרת, עבדים מכניים, והוא קורא להם רובוטים, והמילה רובוט היא נשענת על, המילה המוכרת לנו היא הרבוטה, אבל המשמעות היותר עמוקה היא עובד בכפייה.
שזה בעצם טקסט סוציאליסטי באיזשהו מקום.
זה טקסט מאוד סוציאליסטי, כי הרובוטים מורדים שם, טקסט הרובוטים הראשון הוא גם טקסט מלד הרובוטים הראשון, ומייצרים חברה אוטופית חדשה.
אתה יכול להגיד שזה בעצם הפוך, שזה בעצם הפוך, שהוא מזהיר אותנו לא מפני מה שיקרה כשאנחנו פתאום נגלה שיש מכונה עם רוח ויצירתיות. הוא אומר לנו, תסתכלו איך אתם מתנהגים לבני האדם שעובדים עבורכם. זה רק מטאפורה לאיך שאנחנו מתייחסים לאנשים אחרים שעובדים בשבילנו את העבודות הבזויות לכאורה האלה.
הבאת את ה... פואנטה, שבעתיה אני מדבר לך לא רק על העתיד וסיפור העתיד, אלא איך סיפור העתיד מכיל את הטבו של היום. ובהקשר הזה, אנחנו צריכים תמיד לשים לב מי הם הרובוטים של תקופתנו, ואיך החברה מתייחסת אליהם. מי הם הפועלים שעושים את העבודות הקשות, המלוכלכות, המסוכנות, המונוטוניות, אבל שהם ה-lifeblood, הם דם החיים של החברה, ושבלתה אין לנו חברה.
אורי אביב, כל זאת ועוד יהיה בהרצאה שלך מחר, נכון? מחר בערב? במסגרת...
אני אהיה בזום בבית, אבל כמובן שכל ההרצאות מומלצות מאוד במוזיאון אשדוד לאומנות.
כן, פואטי כאן, יש 13 הרצאות לאורך החודש, אתה כאמור תדבר מחר על הנסתר, הטבו וחזון המחר בספרות ובקולנוע, מדע בדיוני. אורי אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. אתמול ציינו 120 שנה למותו של אוסקר ויילד, שנולד בשנת 1854, הוא מת ב-30 בנובמבר 1900. זה היה אתמול? כן, אתמול. בגיל 46. הוא היה אוסקר ויילד, אתה יודע. הוא היה דמות נהדרת, עם חיים טרגיים, בעולם, אני מרשה לעצמי לומר, מפגר והומופובי. אבל תמר גרסטנהבר טוענת שייתכן שאוסקר ויילד בעצמו קצת ביקש את העמדה הזאת של קורבן, של קדוש מעונה, על מזבח האסתטיקה שמאפיין את הכתיבה שלו, והיא עושה בעצם מחקר פסיכואנליטי בקריאה צמודה של יצירותיו. תמר גרסטנהיבר היא דוקטורנטית במסגרת בית הספר לתרבות אוניברסיטת תל אביב, היא כותבת את עבודת הדוקטורט שלה, המסכה של הפטיש, אירוניה כפטיש בפואטיקה של אוסקר ויילד. שלום לך.
היי.
אני מראש רוצה להגיד שיכול להיות שלא אמרתי את שם המשפחה שלך נכון, אז בואי תגידי לי.
כן, זה קשה נורא, זה שם קשה, זה טאנג טוויסטר,
גרסטנהיבר. רגע, אז מה המשמעות שלו בגרמנית? בטח יש לו משמעות.
גרסטן זה שעורה, והאבר זה גלש, כאילו בעל השעורה.
אוקיי, יפה. אני תהיתי, אמרתי כזה, עשיתי מדרש שם ביני לבין עצמי. אבל בואי נדבר על אוסקר ויילד. מה את בעצם עושה בקריאה הצמודה הזאת שלך באוסקר ויילד?
האמת היא שאני קוראת, קודם כל, אני קוראת מתוך עמדה, כמו שאת אמרת, וכמו שהכותרת של הדוקטורט שלי מרמזת, אני עושה את זה מעמדה פסיכואנליטית, פסיכואנליטית לקניינית. ז'אק לקאן, שהוא המשיך של פרויד בעצם.
כן.
והעמדה שלו זה, הוא כאילו אומר, אנחנו לא פונים לספרות כדי להוסיף עוד נדבך, או להשיח האקדמי על ספרות, או כדי לגלות את מה שאנחנו כבר יודעים. אנחנו הולכים לספרות, אם הפסיכואנליזה פונה לספרות, זה אך ורק כדי לגלות משהו מהתעלומות שהם עניינה של הפסיכואנליזה. ומה התעלומות האלה? זה הנפש האנושית. כלומר, השאלה של הנפש, המורכבות של הנפש האנושית.
זאת אומרת, כשאנחנו קוראים באוסקר ויילד, אם אנחנו מבינים אותו כמו שצריך, אם אנחנו עושים את העבודת מחקר הזאת, אנחנו אומרים להבין משהו על האדם באשר הוא אדם.
תכלס, כאילו, כל אחד, כל סופר,
כל יצירה.
פרויד אמר בצורה מפורסמת, כל מקום שאני הולך, אני מגלה שם שעורים היו
שם לפעולי. אז אם את קוראת את אוסקר, אז כשאת קוראת את אוסקר ויילד, ואני אומרת שאני אומרת, אמרתי שהיו לו חיים מאוד טרגיים, והעולם היה מפגר והומופובי, והוא ישב בכלא, ועבד בעבודות פרח, והוא איבד את כל עולמו בעצם. אבל את אומרת ש... אבל את אומרת גם שבאיזשהו מקום הוא בחר בעמדה הזאת, אם אפשר לומר ככה, של הקדוש המעונה. הוא הקריב על מזבח היופי בעצם.
כן, כן. היה לו, זה הוא לא, בוא נגיד, טוב, זה גם עמדה פסיכולית, הוא לא היה קורבן, הוא לא היה קורבן תמים, בוא נגיד את זה ככה, לא לגמרי. לא שאני לא מסכימה איתך שזה היה מפגר ואסון ופשע כנגד ה... כנגד, קודם כל כנגד אדם גדול.
כן.
לשלוח אותו לכלא, להסכים, בוא נגיד, להסכים להפוך אותו לקדוש המעונה כמו שהוא ביקש.
כן.
כן, אוסקר ויילד, יש אותה, אוסקר ויילד נורא מפורסם, כאילו בתפיסה האסתטית שלו, שלה, את יודעת, אמנות לשם אמנות. עכשיו, הרבה אנשים עד היום חושבים שזה משהו כזה לא מוסרי, א-מוסרי, הדוניסטי, כן, אוסקר ויילד, חושבים על אוסקר ויילד, חושבים על איזה הדוניזם, נענתני, כן, האסטילית, הדנדי, כל הדברים האלה.
נכון.
אבל בעיקרון, אם את קוראת בצורה מאוד 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 קרובה את, את הכתבים שלו, גם את ה... הרי הוא כתב, לא רק הוא כתב שירים, הוא כתב סיפורים קצרים, הוא כתב רומן, הוא כתב מחזות, הוא כתב קומדיות, הוא כתב טרגדיות, הוא כתב כל כך, כאילו, הוא נגע כמעט בכל ז'אנר אפשרי, שזה גם מעניין, הוא כתב גם מעשות, כלומר. הוא כתב גם ביקורת, כתב גם מעשות, גם ביקר הצגות וגם כתב מעשות אסתטיות. ונתן הרצאות. ויילד האמין שהאומן נותן מעצמו, כלומר נותן את עצמו למען היופי. זאת עמדה, נגיד הדוגמה שהכי מפורסמת זה שהוא ישב בכלא, שהוא כבר ישב בכלא והוא כתב את מין המעמקים.
כן.
אז הוא אמר לאהוב שלו, שישו, דאגלס אדם, זו כתב, האהוב שבגללו הוא גם נשלח לכלא, שגם דאג לחשוף את ויילד, הוא אמר לאהוב שלו שישו היה אומן אלטרנטיבי. ישו הוא האומן, כי הוא הקריב את עצמו למען האומנות. אבל אם קוראים את זה גם בדוריאן גריי, דוריאן גריי הרומן הכי הכי מפורסם, אז האומן, באזיל, שהוא זה שמצייר את דוריאן גריי ומתאהב בו, דוריאן גריי רוצח אותו. ויש המון 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 דוגמאות לאורך כל ה... יש רמזים.
שאתה צריך להקריב ממש את הבשר שלך, זה לא איזה משהו מטאפורי. אתה... בדם אתה קונה את היופי.
ממש ככה, ממש ממש ככה. האמנות, מבחינת וואל שאומר אמנות לשם אמנות, זאת אומרת, זה אמנות שהיא חלק מהבשר של, של האמן, של האמן עצמו. זה לא, לא לגמרי נפרד. כאילו, אני חושבת שכאילו ויילד הוא דוגמה מדהימה, כי הוא אשכרה מת, כמו שאת אומרת, מזבח האומנות שלו.
כן.
והוא התעקש גם. לא, גם לא רק הכתבים, הוא התעקש ללכת לבית משפט.
זהו, זהו, הוא היה צריך בעצם, הוא יצר את כל הדבר הזה בעצם, כשהוא היה יכול להימנע ממנו.
הוא שכב עם כולם, כל האנשים מפורסמים, אנדרי ז'יב, עוד אנשים ששכח את השם שלהם כבר, זה היה שם,
נשכב עם כולם, זה באמת סכנה.
אני רוצה לשאול איך כל זה קשור לאירוניה, כי בעצם, פשוט ככה, מה המבט האירוני שאת רואה אצלו שמשרת את המטרה הזאת?
בוא נגיד את זה ככה. אז אני התחלתי את הדוקטורט שלי מהאירוניה, כי אני התחלתי במחזות נימוסים שלו, שמאוד מאוד אהבתי. חשיבותה של רצינות, זה היה לקרוא את זה, זה תמיד היה הקומדיות של וואל, זה מרים את הנפש. כן, אתה קורא את זה, כאילו כל משפט זה פנינה.
גאוני.
על הרצפה, הוא גאון.
נכון.
ותהיתי על הקטן של זה, מה זה? עכשיו, אירוניה בעצם מורתה כאילו כצורה רטורית, היא צורה של הסתרה, אתה אומר משהו אחד, אבל בעצם אתה אומר משהו אחר. גם הרטוריקנים, אפילו גם הרטוריקנים של הרנסנס, גם סיסרו, הגדירו את האירוניה כמשהו של הסתרה, שכאילו מעורבת בו הסתרה. עכשיו, מה ויילד מסתיר? אירוניה, האירוניה במחזות מינוסים שלו, שירתה אותו כדי להסתיר. כדי להסתיר בעצם את מה שהוא אחר כך לא הצליח להסתיר.
הוא ויתר בעצם על האירוניה ברגע שהוא הלך לבית משפט.
הוא ויתר על האירוניה גם בדוריאן גריי.
כן, נכון.
הוא כבר התחיל, רואים את הניצנים של זה בדוריאן גריי. המחזות נימוסים שלו, אני נותנת, הדוגמה הכי מפורסמת שאני אוהבת לתת, המחזות נימוסים שלו, זה חשיבותה של רצינות. עכשיו, באנגלית, הרי אי אפשר לתרגם את זה. כאילו, באנגלית זה The importance of being earnest, a trivial comedy for serious people.
כן.
ועל שני אנשים שכאילו, they pretend, כאילו מעמדים פנים שהם, שקוראים להם earnest. מה זה earnest? להגיד earnest בתקופה הוויקטוריאנית, ששם העמידו, אתם יודעים, המלכה הוויקטוריה, את הרצינות, את החשיבות של industry, כן? זה היה האידיאל. להגיד the importance of being earnest, כן? כאילו להעמיד פנים, להסתיר, ואז הוא ממשיך, והכותרת המלאה, a trivial comedy, מחזה טריוויאלי, לאנשים רציניים. כלומר, הוא נותן לאנשים לחשוב שהוא טריוויאלי. מה שהוא אומר, ודרך אגב, זה עד היום, אנשים מתייחסים לוויילד, כמישהו שהוא כזה...
משעשע, קליל.
כן, משעשע, לא באמת כאילו אומן רציני במעמד של נגיד ג'ויס, או אנשים אחרים.
נכון.
אבל הוא בעצם היה. אבל זה בעצם ליפול המלכודת שהוא הציב לאנשים הרציניים. זה כאילו להיות בצד שהקהל הוויקטוריאני הרציני שלו, שיגיד, אוקיי, הוא טריוויאלי.
אבל בעצם שתי המגמות האלה נדמות לי סותרות. מצד אחד אתה משתמש באירוניה כדי להסתיר, ומצד שני אתה מתאבד על הדבר הזה. מתחת לאירוניה יש את הדבר האמיתי, המדמם, שמשלב בין האסתטיקה הפואטית לאסתטיקה הגופנית, אלה שני כוחות שאתם בעצם, מה שאני מבין בדברים שלך, נלחמים אחד בשני ביצירות שלו.
כל הזמן. זה גילוי, זה הסתרה וגילוי. כל היצירות שלו הן יצירות של הסתרה וגילוי. יש מצד אחד, תשמע, היה רגע שהוא ויתר על האירוני, הוא לא עמד בזה. הוא כאילו משהו שם משך אותו לגלות, ללכת אל עבר, הפצע המדמם, שהוא הלב של הפואטיקה שלו, ותכלס. אם אתה באמת קורא אותו בצורה רצינית, כמו שהוא באמת, וואלד היה איש כאילו משכיל ברמות כאילו מטורפות. הוא היה קלסיקן, הוא סיים את אוקספורד בהצטיינות, בקלות כאילו מטורפת, הוא היה גאון מטורף. אז אם אתה קורא את זה בצורה רצינית, זה בעצם גם באמת, הוא אומר משהו על הקשר בין יצירה לכאב, יצירה לפצע, שבכל יצירת אומנות, יש בבסיסה איזשהו פצע. היא באה לטפל באיזשהו פצע. מבחינת ויילד, המטרה של האומנות היא לחשוף את הפצע הזה בסופו של דבר. הוא לא יכל שלא לחשוף את הפצע הזה.
והוא באמת הלך עם זה עד הסוף.
אז בעצם אפשר להגיד שהוא סרטט את מהלך חייו, הוא כתב בעצם את הסוף של עצמו ככה, הדבר הטרגי הזה. זה לא היה יכול להיות אחרת.
אני חושבת, כמישהי שלומד פסיכואנליזה, שבהכשרה פסיכואנליטית, אני אומרת אם הוא היה...
ומה הלך לטיפול?
אולי... אולי היה אפשר להיות אחרת, בדיעבד זה לא יכול להיות אחרת. בדיעבד היה לו גורל מאוד כתוב מראש, שאפשר, אם קוראים את כל את היצירות שלו, גם את המחזות נימוסים דרך אגב, גם במחזות נימוסים שהם הכי טריוויאליים ומצחיקים, תמיד יש מישהו שיש לו איזה סוד, איזשהו חטא, שאם יגלו אותו, משהו יקרה. וזה כאילו אבל בקטנה. זה לא רציני כמו בדוריאן גריי, נכון, הסוד שלו, התמונה מסתירה את זה שהוא מבצע דברים נוראים, שאף אחד לא יודע גם תכף אגב מה הם, כן? אף אחד לא אומרים מה זה. זה תמיד איזשהו, אבל במחזות נימוסים זה חטאים כאלה קטנים, מצחיקים, כן? לא באמת קוראים להם ארנסט, קוראים לו ג'ק, או במקום אחר, זה, האמת היא שזה גם חטאים מיניים, יש לזה ניחוח גם של מיניות, כן? שתמיד יש איזו הסתרה של משהו מהצד של המיניות.
וזה תמיד נגמר רע מאוד, להסתיר את המיניות. תמר גרסנהבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כיף, היה כיף ממש.
להתראות.
כפי שכבר אמרנו בשיחה הקודמת, וידוע לכל, אוסקר ויילד ריצה עונש מאסר עם עבודות פרך בגלל הומוסקסואליות, והוא יצא מכלא רדינג שבידיו מכתב שהוא כתב שם, מכתב בין 80 עמודים, שממוען למאהב שלו, שבגללו הוא הסתבך ככה גם, לורד אלפרד בוזי דאגלס. זה המסר שהועיד הנשמתי לנשמותיהם של בני האדם, אמר ויילד על הטקסט הזה. לימים נודעה היצירה הזאת בשם ממעמקים. יש שני תרגומים לעברית של ממעמקים, החדש יותר של ליה נרגד, הישן של דוד פרישמן. ואנחנו קצת נקרא מתוך מעמקים של, בתרגום של דוד פרישמן, שאגב אפשר למצוא חינם אין כסף בפרויקט בן יהודה, שזה פרויקט פשוט כל יום צריך להגיד להם תודה.
נכון.
אז הנה היום אני אומרת להם תודה. יובל, בבקשה, ממעמקים.
כן, ככה זה הולך. הטוב, התענוגות וההצלחה שאדם מוצא במעשה ידיו, יש לפעמים שהחומר שלהם הוא חומר גס, ופניהם פנים קשים. אבל הצער הוא הרך והענוג ביותר הנמצא בכל דבר שנוצר. אין לך שום דבר במלוא כל העולם הרוחני שלא יניע אותו מכאוב בהלמות דבקו הנורא. ועם כל זה הוא ענוג ורח מאוד. העלה הדק של הזהב הרוטט, המשוקד יפה יפה, ואנו משתמשים בו כדי למוד על ידו את נטיותיהם של הכוחות שאינם נראים לעין. אפילו העלה הדק הזה ייראה בעינינו אב ביותר כשנשווה אותו אל דקותו של הכאב. הצער הוא מין פצע שמתחיל לזוב דם תכף ומיד כשתיגע אליו איזו יד שאינה ידה של האהבה. ואפילו כשתמשמש בו ידו של האוהב, אלא שהמשמוש לא יהיה מתוך מכאוב.
שזה בדיוק מה שהיא אומרת.
זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, ממש בדיוק. זה לא מקרי, בחרנו בכוונת הקטע הזה.
לא, 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 לא. זה לא שזה לא מקרי. היא קראה את הטקסטים שלו, והיא... זה לא אנחנו, זה היא.
זה שם.
אוקיי.
זה לא אנחנו, זה אוסקר וויילד.
זה אוסקר, כן.
בכל מקום שיש צער, שם לפנינו אדמת קודש. יבוא יום ובני האדם יבינו זאת. אבל עד לשעה זו, אין הם יודעים כלל את מהותם של החיים. איש כמו רובי ועוד אחדים כמו יכולים להבינה. בשעה שהובילו אותי בין שני שוטרים מבית המאסר שלי אל בית המשפט לבעלי חובות, עמד רובי במסדרון הארוך מאוד, ויחכה לי. ובתמימות ובפשטות גדולה, הסיר מעל ראשו את מגבעתו לפניי לעיני ההמון הגדול שעמד שם. וההמון הגדול נעלם פתאום רגע אחד מרוב השתוממות למראה מצוין שכזה הנוגע עד הנפש, ואני עברתי על פניו בראש מורד לארץ ועל כפות ידיי השלשלאות. אפילו בעד מעשים קטנים הרבה מאלה הלא נפתחו לבני אדם שערי השמיים. בכוחה של רוח נדיבות שכזאת ובכוח אהבה שכזו הלא קראו לפנים הקדושים לארץ כדי לרחוץ את רגליהם של העניים, או השתחוו לאפר כדי לנשק את המצורעים על גבי לחייהם. אני לא דיברתי עמו עד היום הזה אפילו מילה אחת על אודות כל זאת. אין אני יודע אפילו עד לשעה זו אם ידוע לו כי אני ראיתי את מעשהו. אין זה מן הדברים שאדם נותן עליהם תודה קבועה בדברים קבועים. גנוז הוא עמי בבית האוצר שלי שבלבי. שם מקום לו בתור חוב בסתר. שלגודל שמחתי לא תהיה לי בוודאי עד עולם שום הזדמנות לשלמו. שם חנות הוא למשמרת, ומראהו הנחמד לא יסור ממנו מרוב המור והנרדים של דמעותיי המרובות. בשעה שהחוכמה נעשתה לי לדבר שאין בו שום תועלת, הפילוסופיה הייתה לי למושג שאין לו שום ערך. הפתגמים והמילים שישמעוני בני האדם כדי לנחמני, נדמו לי כאילו הכניסו אפר ואבק לתוך פי. בשעה זו עלה לפני זיכרון אותו המעשה הפשוט, הנחמד, המלא האהבה, וכל המעיינות של החמלה התחילו פתאום הומים. צמחי המדבר נהפכו לי לשושנים, ואני ניסיתי מעל לכל המרורות של גלותי הגלמודה, ונעשיתי מחובר עם ליבו של העולם הגדול, הפצוע והנשבר. מי שיש בכוחו להרגיש לא רק עד כמה יפה היה מעשהו של רובי, אלא גם בשביל מה גדול כל כך ערכו בעיניי וגדול יהיה תמיד, זה אפשר שיבין באיזה אופן ובאיזה מחשבות שבלב עליו לגשת אליי.
תשמע, כשקרתה בעצם הטרגדיה הזאת שזרקו אותו לבית האסורים עם עבודות פרך, אז הוא ויתר על האירוניה בצורה מוחלטת, וכתב, והכל שם זה כאב.
מצד שני, גם אפשר בהחלט לראות איך הוא אומר שהכאב הזה הוא מניע את האסתטיקה, את האהבה, את הדברים היפים, כל דבר יפה יש בתוכו, מגיע ממכאוב, וגם הגופניות, לעומת המילים, שזה גם דבר שמדובר עליו, שהאסתטיקה של הפואטיקה, לעומת האסתטיקה של הגוף, האסתטיקה של המילים שאומרים לו כדי לנחם אותו, לעומת האסתטיקה של המעשה הגופני הפשוט של הורדת המקבט, זה גם דברים שאחר כך בוודאי אפשר למצוא בהם את המשמעויות הלקנייניות הנסתרות.
אני סומכת עליך שתמצא בהם עליהם משמעויות לקנייניות, וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לאלנה גולדנברג ותמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.
להתראות.